דף מבב עמוד ב' במשנה, סוף העמוד. אומרת המשנה, גילח על הזבח ונמצא פסול. הדידון שעומד בפנינו, ופה אנחנו צריכים לחזור על החלקים הברורים, המתחייבים. זה דובר בדף ממדלת עמוד ב' במשנה, על התגלחת של הנזיר התמה. לגבי נזיר תמי התורה אומרת במפורש, והיה ביום השביעי יגלח, וביום השמיני יביא. אז אנחנו יודעים שקודם יש תגלחת, ואחרי זה יש סדר הבאת הקורבנות. לא כן, דף ממהי עמוד א', שם דיברנו על התגלחת של הנזיר הטהור. בנזיר הטהור התורה קודם מזכירה את הקורבנות, ורק אחרי זה מוזכר לנו הנושא של התגלחת. ומכיוון שכן, אנחנו באים ואומרים שקודם מוטל עליו לבוא ולהביא קורבנות, ורק אחרי שהנזיר הטהור מביא קורבן, והבאת קורבן פירושו של דבר אומנם בלשון לשחיטה, אבל אנחנו יודעים שיש ארבע עבודות הזבח. שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. זה הדין. אז לאחר שנזרק אדם של שלושת הקורבנות, פשטות, אז הנזיר מגלח, לאחר מכן הוא מבשל את השלמים, לוקח את השיער, שם קצת רוטב, נותן תחת הסיר, ואז הוא מניף את התנופה ומסיים את החלק של הנזירות שלו. המשנה בדף ממהי מוסיפה ואומרת, אם גילח על אחת משלושתן יצא. נכון, לכתחילה הראוי הטוב הפסוק זה להביא חטאת עולה שלמים ולזרוק את הדם של שלושתן ורק אחרי זה לגלח. אבל מבואר לנו במשנה שאם גילח על אחת משלושתן יצא. כתוב. אנחנו אצלנו במשנה מדברים על המצב הזה של גילח על אחת משלושתן. אומרת המשנה, גילח על הזבח ונמצא פסול. הוא גילח באמת לאחר שנזרק אדם להבנתו ומתברר שנמצא פסול. זאת אומרת, אם ניקח את המקרה, הבן אדם בא עם קורבן חטאת, מביא אותו לכהן, רואה את השחיטה, רואה את קבלת אדם, הולך הביתה בהנחה שבעזרת השם הוא כבר יכול לגלח, עושה חשבון 10 דקות לזריקת אדם מספיק.
מה
אתה
הולך?
מה הוא צריך לאכול?
הוא צריך לאכול את השלמים.
אוקיי, אבל הוא גר במירושלים, למה אתה מדבר על צפת? אנחנו כולם ירושלמים, אבל עזוב. הולך הביתה מבחינתנו, הוא לא צריך לעמוד ליד הכהן, הולך להתגלח. איפה? בלשכת הנזירים בעזרת נשים. אין לנו בעיה. את הכהן הוא עזב. יפה. מסיים את התגלחת, חוזר אל הכהן, כדי להמשיך את הקורבנות וכדומה. אומר לו הכהן, אל תשאל איזה ברוך. מה קרה? נשפח הדם, התערבב לי, שם לא הצלחתי להציל שום דבר, אין דם, אין קורבן. או, היה טעות, לקחו את הדם שלך, הוציאו אותו החוצה, פסלו אותו. או, קרה תומה במקדש, התברר שהיה כהן בעל קרי, נגע בתוך הכלי, גמרנו. זה נקרא גילח על הזבח, ונמצא פסול. כשהוא עשה את התגלחת, הוא היה משוכנע שיש לו קורבן כשר. מתברר שהקורבן שלו פסול, מה הדין?
לא מדבר שהקורבן עצמו...
זה נקרא נפסל הקורבן. נפסל הקורבן זה הכוונה היא שהדם נפסל.
לא, אבל לא...
לא, זה לא מעניין. לא, בעזרת השם. בעזרת השם נלמד מסכת זבחים, ושם נרחיב את היריעה. הכפרה של האדם נעשית אחרי שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. נקודה. בכל קורבן, המחפר זה זריקת הדם. הטוב ביותר, שיקחו את האימורים, יעלו על המזבח, שהכהן ייקח את הבשר ויאכל אותו, זה חלק מהכפרה, זה לא המעקב. עיקר כפרה, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. ממילא מבחינתנו, ברגע שהתבצע שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, כדת וכדין, גם אם ההמשך לא נעשה, כפרה יש לו. כאן מה שקרה, שזה נפסל עוד לפני השלב הזה. מה עושה? אומרת המשנה, תגלחתו פסולה, וזבחיו לא עלו לו. זאת אומרת ככה, התגלחת היא תגלחת פסולה, כי אמרנו שצריך לגלח רק לאחר שלכל הפחות קורבן אחד נזרק אדם. מתברר שהזריקה לא הייתה זריקה, אבל התגלחת לא הייתה על הקורבן. הבוץ היותר גדול, שהבן אדם השאיר גם את העולה והשלמים שלו, וכהן אחר טיפל בעולה וכהן שלישי טיפל בשלמים. מתברר עכשיו שכל הקורבנות כולם, דהיינו, קורבן אחד נעשה פסול והתגלחת היא לא תגלחת, ממילא שאר הקורבנות זה קורבנות בלי תגלחת, ומכיוון שאי אפשר להביא קורבן בלי תגלחת, זה הבעתליה. מצד אחד אני צריך שיהיה תגלחת על הקורבן, אבל צריך קורבן על התגלחת, קורבן לנזיר שיכול לבוא ולגלח את שערו, והוא לא יכול עכשיו לגלח. התוצאה, תגלחתו פסולה וזבחיו ממילא לא עלו לו. אלא מה הוא יעשה? אומר תוסות למעלה, תגלחתו פסולה, דועילו בישה תגלחת, לא נזרק אפילו אחד מן הדמים בהכשר, הוולי כגילחו ליסטים, וגילחו ליסטים לאחר מלות, למדנו בתחילת הפרק, אמרינן רייש פירקין, לרב לזר סותר זין, לרבנן 30, או זה צריך להמתין עכשיו 7 ימים, או 30 יום, אבל מה עם הקורבנות? אומר תוסות אחרי זה, זבחיו לא עלו לו. שאר הזבחים שהקריב אחרי התגלחת פסולה לא עלו לו, דועיל והיה צריך להשעות עד שיגדל שערו, ובהקרבת שאר הזבחים לא היה ראוי לתגלחת, יש להחשיב הזבחים כאילו הקריבו, הלשון פה קודם או תוך מלות, התיקון שלמטה מופיע, צריך לבוא ולומר, מביא פה באות כף, קודם זמנם תוך מלות, וכאילו שבן אדם יקריף קורבן באמצע הנזירות. ברור שקורבן של נזיר באמצע הנזירות זה לא קורבן. מבחינתנו בלי שיער זה בדיוק כמו באמצע הנזירות. זאת אומרת שעכשיו הוא צריך לחכות עד שיגדל השיער או 7 ימים או 30 יום, צריך להמתין או שיגדל שיער של 7 ימים או של 30 יום, ואז הוא יביא את הקורבנות, ורק אחרי זה הוא רשאי לשתות יין ולהתאמה למתים. ולא, לא שותה יין, לא מתאמה למתים. ממשיכה המשנה, ולמה המשנה אומרת, זה אנחנו נסביר בסוף. אומרת המשנה, גילח על החטאת שלא לשמה, ואחר כך הביא קורבנותיו לשמן, תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו. זה הבעתליה. מה קרה? הבן אדם הביא קורבן חטאת, ואו הוא או הכהן, באחד מארבע עבודות הזבח, חשבו מחשבת שלא לשמה. שלא לשמה פוסל את הקורבן. פוסל את הקורבן, אז אין תגלחת. אין תגלחת, אז שאר הקורבנות נעשו בלא שיער. נעשו בלא שיער, הסברנו, זה כמו בתוך הזמן. אין כאן קורבן. גילח על העולה או על השלמים שלו לשמן, ואחר כך הביא קורבנותן לשמן, תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו. אותו סיפור כמו בחטאת, אותו לשון. עולה שלמים, גילח שלו לשמן, הביא שלו לשמן, גילח עליהם, התגלחת פסולה, שאר הקורבנות פסולים. רבי שמעון אומר, אותו הזבח לא עלה לו, אבל שאר זבחיו עלו. כל החלק הזה של המשנה זה כדי להגיע לרבי שמעון. כדי להבין את רבי שמעון, אמנם צריכים את הגמרא, ואנחנו מקדימים ומסבירים. המשנה הראשונה במסכת זבחים, כך פותחת מסכת זבחים. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ מן החטאת ומן הפסח, כך אומרת המשנה. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים. אם לקחתי קורבן ושחטתי אותו שלא לשמה, הוא כשר. אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אם אני הנזיר, הבאתי קורבן עולה, וכוונתי שלא לשמה, אז הבאתי עולת נדבה. כשר, אבל חובה, לא? את הקורבנות נזיר הוא צריך להביא. המקור אומרת שם הגמרא בפסחים, כתוב, כאשר נדרת להשם לוקח נדבה. אומרת הגמרא, אתה יכול להסביר לי את הפסוק, כאשר נדרת להשם לוקח נדבה. אז נדרת או נדבה? נדרת או נדבה? דורש את הגמרא, כאשר נדרת. אם הבאת את הקורבן כמו שנדרת להשם אלוקיך, אבל אם לא עשית כאשר נדרת, כי עשית איזה שלא לשמה, נדבה. חוץ מן החטאת ומן השלמים, חטאת לא באה נדבה, חוץ מן החטאת והפסח, חטאת לא באה נדבה, ולכן בחטאת זה שונה. זוהי הסיבה שהמשנה מחלקת בין חטאת לשלמים ועולה. במקרה של חטאת כולה אלמה לא פליגי, שאם אדם הביא קורבן חטאת, ולאחר שהביא את הקורבן החטאת שלו, חשחתו, קיבלו, הוליכו, זרקו את הדם שלא לשמה, ממילא החטאת חטאת פסולה. ומכיוון שהחטאת היא חטאת פסולה, אז אני, חטאת היא חטאת פסולה. התוצאה, הקורבן פסול. הקורבן פסול, התגלחת פסולה. התגלחת פסולה, אז שאר הקורבנות לא על התגלחת, הכל הלך. באת לקמה ואומר, אותו דבר, בעולה ושלמים, אין שום הבדל. כי צריך שהנזיר יגלח על הקורבן עולה שלו, על השלמים שלו. אז זה שהקורבן עולה, עלה לו, כנדבה, השלמים עלו לו כנדבה, זה לא עוזר לי מאומה. אז אין לו שיער, אין לו שיער, אז שער הקורבן לא פסולים. בא על זה רבי שמעון וחולה. אומר רבי שמעון, אפשר להביא קורבן בתורת נדבה ולגלח על הנדבה. ומכיוון שאפשר לגלח על הנדבה, אז הרי בחטאת זה פסול. ברור, זה אין חוק. אבל בעולה ובשלמים, כיוון שאפשר להביא את זה בתורת נדבה, ולגלח על נדבה אפשר, אז יש פה בעיה טכנית. העולה לא עלתה לו. למה? כי עולת נדבה זה לא עולת נזיר, הוא צריך להביא עולת נזיר. אבל שאר הקורבנות עלו לו. שאר הקורבנות יצא ידי חובה. מסיים את המשנה, ואם... חטאתי צריך להביא עוד אחד. לא צריך לספור, תכף ומיד. למה לא צריך לספור? כי באותו רע שקורבן אחד היה קשר, וגילחתי, התגלחת היא תגלחת מצווה, אחר תגלחת מצווה הכל בסדר. הברוך שלי שלא היה תגלחת מצווה.
רגע, אבל על השניים האחרים לא היה תגלחת.
לא היה, תגלחת מצווה, כבר. הרי אם הוא גילח על אחת משלושתם יצא, אז אם יצא תגלחת מצווה, כבר אין לי בעיה להביא את שאר הקורבנות. זה מסיים את המשנה. אם גילח על שלושתם ונמצא אחד מהם קשר, תגלחתו קשרה ויביא שאר זבחים. אם גילח על שלושתם, הוא הביא חטאת עולה שלמים, ורק אחרי זה הוא גילח, ומתברר לצורך העניין שהחטאת והעולה היו פסולים ורק השלמים היה קשר, זה לא מעניין. אבל תגלחת היא תגלחת מצווה, ממילא התגלחת עלתה לו, עכשיו יש לו בעיה. כדי לסיים נזירות צריך להביא שלוש קורבנות, הוא הביא רק שלמים, השניים אחרים היו פסולים. אוקיי, תביא חטאת הרגע, תביא עכשיו עוד עולה, וסיימת את הנזירות. אומרת הגמרא, אמר עבד הברבה על אותם דברים של רבי שמעון, שרבי שמעון אומר, אותו הזבח לא עלה לו, אבל שאר זבחיו עלו. זאת אומרת, כסבר רבי שמעון, נזיר שגילח על שלמי נדבה יצא, כפי שהסברנו במשנה, שברגע שזה שלמי נדבה, התגלחת, מה היא טעמה? דאמר קרא ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, ולא כתב על שלמיו. אמנם הרמב"ם רשב"ג משנה, המפרש ככה מסביר, ואנחנו מסבירים, התורה בא ואומרת, אני רוצה שתביא תחת זבח השלמים. קורבן שלמים היה פה, נכון? נדבה. התורה לא אמרה שלמיו. אם זה שלמיו, אז דווקא של נזיר. שלמים זה לא דווקא, גם של נדבה. אומר רבי שמעון, עלה לו קורבן, דף ממפיין, עמוד א', אומר את המשלמים.
סליחה, לא כתוב בשלמים, כתוב השלמים. השלמים הידועה, שלא.
עוד דורשת הגמרא לא ככה. דורשת הגמרא לא ככה. גם ברמב"ם רשב"ג יש גרסה הפוכה, אבל זה בסדר. אומרת המשנה. חיובי. אני באופן אומר לא יגיע לזה, כי לא בודקים את זה, אבל חד משמעית. אותו דין. מי שנזרק עליו אחד מן הדמים, אומרת המשנה, אותו נזיר שהביא קורבן, וזה הכוונה, נזרק עליו אחד מן הדמים, כבר היה לזריקת הדם, נדבר על החטאת, על השלמים, ונטמא. קורבן אחד הוא הביא. הקורבן הזה נעשה כדת וחדים. הוא עוד לא גילח, לא דיברנו בכלל על שערות. לאחר שהוא הביא קורבן אחד הוא נטמא, כרגע אי אפשר להביא את שאר הקורבנות. רבי אליעזר אומר, סותר את הכל. והחכמים אומרים, יביא שאר קורבנותיו ויתהר. אנחנו צריכים להסביר. בדף מ"ו עמוד א', הביאה הגמרא תנור רבנן מחלוקת בברייתא בין רבי אליעזר לבין דעת חכמים. ואחר ישתה הנזיר יין, אומר רבי אליעזר, אחר המעשים כולם. לפי דעת רבי אליעזר, כדי שיהיה אפשר לשתות יין, כדי שיהיה אפשר להתאמן למתים, צריך לעשות הכל. שלושת הקורבנות, תגלחת, תנופה, ורק אחרי זה. וחכמים אומרים, דומדים זירה שווה אחר אחר, אחר מעשה יחידי. אפשר לקחת את זריקת הדם של אחד מהקורבנות ולשתות יין. נכון, לסיים סדר נזירות של טהרה צריך להביא עוד קורבנות. מבחינת הסיום, מבחינת לשתות יין, אחר מעשה יחידי לומדים גזירה שווה. באה המשנה עכשיו ומדברת על איבא דרבי אליעזר. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, סותר את הכל. סותר את מה את הכל? מדובר על נזיר שסיים את נזירותו ועכשיו הוא נטמע. אומר לבד תוספות למעלה, כפי שהגמרא מבארת בהמשך, סותר את הכל ולא כל הימים, כדי מפרש בגמרא. דהר רבי אליעזר הוא דאמר לאל, נטמא לאחר מלאות סותר שבעה. אז איך אתה רוצה לומר סותר את הכל? תיקח דוגמה. אמא של מונבז המלך טיבלה על עצמה נזירות 7 שנים. נטמאה בשבוע האחרון, אחר מלאות. הביאה קורבן, נזרק אדם נטמאה. מה יהיה הדין? אומר רבי אליעזר, 7 ימים. לפי לשון המשנה סותר את הכל זה 7 שנים. אומר תוספות, ולא כל הימים, שלא יהיה טעות. לא כל הימים. הוא סותר אך ורק את כל הקורבנות. הווה אומר, שאותו קורבן מדבר לצורך העניין על החטאת. החטאת הזה שכבר נזרק אדם כדת וכדין, והוא היה טהור, ועכשיו הוא טמא, אז עכשיו הוא לא יכול לגלח. למה? כי רבי אליעזר אומר אחר המעשים כולם. אז אם הוא לא יכול עכשיו לגלח, מבחינתנו הבן אדם הזה נזרק אדם על בן אדם שלא יכול לגלח באותו היום. אם נזרק אדם על אדם שלא יכול לגלח, אז בעצם הזריקה היא לא זריקה. אני קורא בתוצאות, אומר תוצאות בשורה השלישית מלמעלה, אלא סותר הקורבנות כאמר. ורבי אליעזר לטעמי דאמר בגמרא, אחר המעשים כולם מותר לשתות יין. ואז הוא מגלח. הרי כשנזרק אחד מן הדמים עד שיביא שאר הקורבנות, אינו ראוי לתגלחת. והועיל ונטמא קודם שיקריב כולם, כנטמא שחרית לפני הקריבו אף אחד מהם דמי, ולא ראוי לתגלחת כל היום. והווה קורבן ראשון שהביא כאילו הביא תוך מלות בימים שלא ראוי כלל לתגלחת דמי. הרי כבר הסברנו שאם הוא לא ראוי לתגלחת זה כמו בתוך מלות. אז אם הוא נטמא ועכשיו הוא לא ראוי לתגלחת, אז מבחינתי הקורבן הזה קרב ביום שלא ראוי לתגלחת. יום שלא ראוי זה כאילו בתוך הזמן. בתוך הזמן הקורבן פסול. מה הדין שלו? סותר את כל הקורבנות בעוד 7 ימים כשהוא יהיה טהור, שלישי ושביעי הזעה, טבילה במקווה, ואז הוא מביא את כל הקורבנות.
הקורבן הראשון היה בסדר גמור.
נפלא.
אז מה, את רטרואקטיבית פוסלים אותו?
מצוין.
איך זה יכול להיות?
אתה רואה? מה? זה לא יודע, זה רבי אליעזר. פה יש לי בעיה רק עם תומה. תומה זה 7 ימים. 7 ימים זה דעת רבי אליעזר. זה שיטתו. מה השאלה? תגיד, מה השאלה?
דינים על אחורה.
זה לא על אחורה. כיוון שמתברר לא. באנו ואמרנו שכדי להביא קורבן צריך להיות ראוי לתגלחת. זה מקובל עליך? Okay. עכשיו, אם מתברר שאני לא ראוי לתגלחת, okay. אז הקורבן חטאת שהבאתי, זה לא ביום הנכון. זה מה שקרה.
כשבאתי להגיד את החטאת, הייתי ראוי לתגלחת?
חשבתי שאני ראוי, לא הייתי ראוי.
מתברר שלא. מה אחרי?
זה לא משנה. אז עכשיו אני לא ראוי לתגלחת. מתברר שכשאני...
אחרי הקרבה.
יש דברים שלוקח זמן לברר אותם. זה אחד מהדברים שהתבררו לי בשלב יותר מאוחר, אבל מתברר שבבוקר הוא לא היה ראוי להביא קורבן, כי בבוקר הוא לא היה ראוי לתגלחת. כי אדם תמה לא יכול לגלח.
אבל הוא נטמא אחרי הקרבה.
עוד פעם. אבל מתברר עכשיו, בזמן שהוא נטמא, שהוא לא יכול להביא את שאר הקורבנות. ואם הוא לא יכול להביא את שאר הקורבנות, זה מתברר שהקורבן הראשון נעשה באדם שלא ראוי לתגלחת. זה שאני גיליתי את זה אחרי זה, זה לא מעניין. באים חכמים ואומרים, יותר קל לך עם חכמים, נמשיך הלאה. וחכמים אומרים, יביא שאר קורבנותיו ויתהר. באים חכמים ואומרים, לא הכוונה ויתהר, לכשיתהר יביא את שאר קורבנותיו, זה הפירוש. זאת אומרת, באים חכמים ואומרים, מה שעשיתי, כדת וכדין. וכשהקרבתי את החטאת, הוא היה בסדר, נפלא. אז ממילא החטאת היא חטאת כשרה. וממילא הזבח הוא זבח כשר. אלא מה? שעכשיו הוא תמה, ומי שתמה לא יכול להביא קורבן. אז תחכה שהוא יתאר, שלישי ושביעי, ואז הוא ימשיך להביא את סדר קורבנותיו. הסיבה היא לא כמו שאתה מזדהה עם חכמים, הסיבה נובעת כי לפי חכמים למעשה, אחר מעשה יחידי. חכמים באים ואומרים שלמעשה אפשר לגלח אחר קורבן אחד, לא צריך 3 קורבנות. אז לשיטתם, כשזרקתי את החטאת, למעשה עכשיו אני יכול לגלח, אין לי שום בעיה. אז מכיוון שאני יכול לגלח, אז הקורבן היה נפלא. אז קורבן טוב, אין לי שום סיבה לפסול אותו. תביא את שאר הקורבנות, מה לעשות? הוא אדם תמה. רבי אליעזר אומר שאי אפשר לגלח על קורבן אחד. אם אי אפשר על קורבן אחד, אז אני לא ראוי לתגלחת. לא, חכמים לא חולקים עם רבי אליעזר בעיקרון. הם חולקים איתו בשיטה. האם אפשר לגלח על קורבן אחד, או צריך 3 קורבנות. אבל לו יצויר וחכמים היו מקבלים את דעת רבי אליעזר, שצריך לגלח אחר 3 קורבנות, גם הם היו אומרים שבאמת התגלחת לא עלתה לו. אומרת הגמרא, מסיים את המשנה, אמרו לו, חכמים מביאים סייאטה לדבריהם, מעשה במרים התרמודית, היא הייתה נזירה, שנזרק עליה אחד מן הדמים, הביאה קורבן אחד, זרקו את הדם, הוא בא ואמרו לה על ביתה שהייתה מסוכנת, אומרים לה, תשמעי, הבת חולה מאוד, והלכה ומצאה שמתה, רצה לראות מה עם הבת, מגלה בת מתה, היא נתמת, שבעת הקרובים שלה, ואמרו חכמים, תביא שם קורבנותיה ותתאר. למין האמת, אני רק רוצה להדגיש, היה אסור לה להתאמת. שלא יהיה טעות. למין האמת היה אסור לה להתאמת. כי הרי גם לשיבת הקרובים נזיר לא יכול להתאמה. אבל מה יעשה מה שקרה? שהיא באה לבקר את הבת המסוכנת, וכנראה הבת מתה תוך כדי ביקור. היום היא באוהל המת, או נוגעת במת. התוצאה התמאה. מה אמרו לחכמים? תמתיני, תסיימי את הנזירות, ותביא את שאר הקורבנות. קטני רבי אליעזר אומר סותר את הכל, שואל את הגמרא, ואמר רבי אליעזר כל אחר מלות שבעה סותר, איך סותר הכל? הרי הוא רק סותר שבעה ימים. אמר מה היא סותר? אמר רב, מה היא סותר? נמי תקאמר רבי אליעזר, לא ימים, סותר קורבנותיו. אך הנמי מסתברא שהנידון זה על הקורבנות ולא על הימים, זה קטני, וחכמים אומרים תביא שאר קורבנותיה ותתאר. חכמים לא ענו על הימים, חכמים דיברו על הקורבנות. שמאמינה שהנידון בין חכמים לרבי אליעזר עסק בקורבן ולא עסק בימים. מעשה נמי במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים, הוא בא והודיעו על ביתה שהייתה מסוכנת, והלכה ומצאה שמתה, ואמרו חכמים תביא שאר קורבנותיה ותתאר. שמע מינה, הנה אתה רואה שכל הנידון היה ביחס לקורבנות, ובזה קיבלנו את דברי חכמים, שחכמים אומרים שקודם על אפשר לבוא ולחפר, אפשר לגלח גם על מעשה יחידי, וממילא מה שנשאר זה רק להשלים את הקורבנות, תתאר שלישי ושבי כפי הדין, ואף תביא את שאר הקורבנות, הדרן הלך שלושה מינים, ובסיאת הדשמי הפרק שביעי.
שמה המשנה מביאה את הסיפור?
סיפור תמיד במשנה זה מעשה לחזק אחד מהדעות. זה המטרה של מעשה. נכון, אבל תמיד אנחנו באים ואומרים שעל פי מה נקבע מעשה, זוהי ההלכה. אז תמיד יש לנו מעשה לחזק את השיטה, בכל מקום. במקום... ודאי. ואיפה שלא ככה, מיד שואלת הגמרא, מעשה לסתור? אומרת המשנה, כהן גדול ונזיר, אין מתאמין לקרוביהן. דיברנו שלמעשה נזיר שווה לכהן גדול בעניין תומה. כמו שהכהן גדול, התורה אומרת שאפילו לשיבת הקרובים, אפילו אבא אמא לא יתאמה, גם הנזיר לא יכול להתאמה אפילו לאבא אמא.
כהן גדול זה מינוי שלו.
לא, עד זיבולה בתרייתא. מי שנעשה כהן גדול, עד סוף ימיו הוא כהן גדול.
הוא פרש.
נו.
פרש, מה אחר תחתיו?
כהן גדול מתפקד וכהן גדול פרש, אבל הוא כהן גדול.
כהן גדול פרש, למה אסור לו להתאמה?
לא.
הוא פרש מלהיות
כהן גדול. לא, כהן גדול. נשאר כהן גדול.
אסור לו להתאמה לעולם?
נכון, הוא לא יוצא, אין לצאת מכהן גדול. כהן גדול זה מדרגה, זה תואר. שרמשרם, מרובה בגדים, כהן גדול, אין לרדת, כהן גדול זה ללא תחליף. יש כהן גדול עובד ויש כהן גדול לא עובד. יכול להגיד שרועדות לי הידיים, לא רוצה לעבוד יותר, זה כן. אבל כהן גדול הוא כהן גדול. הראשון לציון. כהן גדול ונזיר. אין מתאמין לקרוביהן, אבל מתאמין למת מצווה. אבל חובה. הולכים ברחוב, רואים את מצווה למה שמכונה את מצווה, גם הנזיר וגם הכהן גדול חייבים להתאבע, חייבים, לא יכולים, חייבים. חייבים להתעסק עם המת. זה נקרא מת מצווה. היו מהלכים בדרך, אומרת המשנה, מה תגיד על המקרה הזה? היו מהלכים בדרך ומצאו מת מצווה. מה קורה אם כהן גדול ונזיר מטיילים ביחד? ורואים מת מצווה, על מי החובה עכשיו להתאבע? על הכהן גדול או על הנזיר? רבי אליעזר אומר, יתאמה כהן גדול ואל יתאמה נזיר. אומר רבי אליעזר, אני סובר שנזיר הוא יותר קדוש מכהן גדול. אז מתאים שהכהן גדול יתאמה, והנזיר שהוא קדוש יותר לא יתאמה. והחכמים אומרים, יתאמה נזיר ואל יתאמה כהן אדיוט.
אפילו בדרך
לעבודה. אפילו שהנזיר והכהן גדול הולכים ביום הכיפורים. בדרך לעבודה, מת מצווה זה חובה, חובה.
התוספות נשרפת שערה
מסכים. יכול לוותר לו?
אין לוותר. זה דינים.
מאיפה רבלזר לוקח שנזיר עדיף או...
יהודי מוכשר.
הוא לומר את זה מאיזה פסוקים?
לא, מספרה. אנחנו נדבר, נדבר.
הרב, התוספת של המילה שהרב אמר לה, שהנזיר יותר קדוש זה...
זה כן, זה הרגשה שלי, הרגשה פנימית.
הרגש.
הרגש עם הוכחות. אז יש באמת גרסאות שגורסים פה כהן גדול. אנחנו נגרוס כהן אדיוט, כי זה לא מפריע לנו. מיד נסביר את עצמנו. כן, כן, אנחנו נתבטא, אבל כרגע לא מפריע לי. בכוונה קראתי כהן אדיוט ולא כמו התיקון של הכהן גדול. כי למעשה זה לא משנה לנו. מסבירה המשנה את הדברים. אמר להם רבי אליעזר, ייתמה כהן שאינו מביא קורבן על תומעתו, ואל ייתמה נזיר שהוא מביא קורבן על תומעתו. זה המקור למה שאמרתי. שורה שנייה בדברי התוספות, בשורות הרחבות, אומר תוספות, נזיר קדושתו, אומר תוספות, סליחה, ואל ייתמה נזיר, שורה אחת לפני השורות הרחבות, שקדושתו עדיפה. שקדושתו עדיפה. נזיר קדוש יותר. למה? כי הנה תזכור במבחן התוצאה. היה נזיר שנטמא וכהן שנטמא. מה הדין כהן שנטמא? שלישי ושבי, ומקווה וטהור. מה הדין נזיר שנטמא? שלישי ושבי, מקווה וצריך להביא קורבן. אז מי קדוש יותר? הנזיר. הנזיר קדוש יותר. משום מה אני לא מתייחס לא לתגלחת ולא לימים הראשונים שיפלו. ההתייחסות זה לקורבנות. אם הוא מביא קורבן, סימן שהמציאות שלו היא יותר קדושה. אנחנו עוד נסביר את זה. אמרו לו חכמים, ייתמה נזיר שאין קדושתו, קדושת עולם. ואל ייתמה כהן שקדושתו, קדושת עולם. באים חכמים ואומרים לו, אנחנו סבורים הפוך. הנזיר זה דבר זמני, סתם נזירות 30 יום. הכהן זה קדושה ארוכה, קדושה שהיא ללא הפסקה. אז הכהן הוא יותר קדוש מהנזיר, ולכן לא היה אכפת לי להישאר בגרסה כהן אדיוט. ולא לדבר על כהן גדול, כי זה לא וורט בכהן גדול. הכהן הוא קדוש מרחם, לעומת הנזיר שסתם נזירות 30 יום.
חכמים יפילו בנזיר עולם.
לא, אתה שואל טוב, אבל לא. אומר התוספות שורה שנייה מלמעלה בשורות הרחבות, נזיר קדושתו קדושת שעה, אומר תוספות, ואפילו אמר נזיר עולם, מכל מקום סתם נזירות אב 30 יום. התוספות יום טוב אומר אחרת פה. התוספות יום טוב במשנה מסביר, שהנזירות, גם בנזיר עולם, צריך לקבל על עצמו נזירות. הוא לא נולד עם זה. הכהן נולד כהן.
אז כהן עדיף לפי.
אז ודאי. באים חכמים ואומרים שכהן עדיף מנזיר. וגם נזיר עולם, שואל אותו הבן של התוספות יום טוב, שאלת התוספות יום טוב, אבא לב. ומה עם אחד כזה שאבא שלו? נזירות שמשון אני לא רוצה שתכניסו פה, כן? נזירות שמשון, דיברנו א', יכול להיות שזה על ידי מלאך, אין כזה דבר. ואם יש כזה דבר, הוא נתמה למתים, זה לא מעניין. אבל הוא שאל אותו, אבא לב, ומה עם אחד כזה שאבא שלו קיבל עליו נזירות? הרי למדנו שאבא שלו, אומר לו, התוספות יום טוב תשובה, אבא יכול לקבל נזירות על הבן רק אם הוא רואה שהבן שלו הוא בר דעה שיוכל לעמוד בנזירות. זאת אומרת, אי אפשר לקח את הילד הזה ברכב ולהפוך אותו לנזיר לפי הבנתו. יש גם על זה. יש גם על זה. לא אכפת לי שתישאר ככה. עכשיו, זה סוגיה שכבר דיברנו, אחרי אני לא רוצה לחזור עליה, אבל שיהיה ככה. דבר אחד ברור. גם לו יצויר, והייתי אומר שאפשר לקבל נזירות מרחם, נגיד, עדיין זה קדוש מרחם. זה לא קבלה. זה המציאות שלו, המהות שלו של הכהן שהוא קדוש. הנזיר זה קבלה, אז הכהן קדוש יותר. ככה באים חכמים ואומרים. אם היינו הולכים...
הכהן הוא כחום, מהטיפה הראשונה, הוא נהיה קדוש כבר. ואפילו הנזיר מרחם, אז בשלב מסוים.
נגיד, כי זה גם נידון. כשהוא יוצא... רק שהוא פטר אחד. אני אגיד לכם משהו, אבל לא בשביל להתווכח. אמרנו. שאלתם, אמרנו, אבל לא מעבר. הבקי ואיגר במשניות, הבקי ואיגר רוצה להביא ירושלמי. שהירושלמי מסביר מה המחלוקת של רבי אליעזר חכמים, אבל לא בשביל להתווכח, בשביל לומר. הוא תולה את זה בסוגיה שנקראת תדיר וקדוש. מי עדיף? תדיר או קדוש? זה סוגיה במסכת זבחים, שלמעשה לפי, לפי הבבלי אין לנו תשובה. אין מסקנה, תדיר וקדוש, אין לנו מסקנה. אבל הירושלמי תולה את זה במחלוקת שלנו, דהיינו. יש כלל בשף, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. זה גמרא בזבחים, תדיר ושאינו תדיר, כל אחד מכיר את זה. מגיע שבת, חול המועד, אומר, אבא, למה לעשות קודם? רצה או יעלה ויבוא? אומר לו, אבא, תדיר ושאינו תדיר. תדיר קודם, קודם בשבת אתה אומר רצה, רק אחרי זה אתה מתעסק עם היעלה ויבוא. וכן הלאה. בכל מקום שאנחנו נתקלים, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מעידה, יש מושג שנקרא קדוש. מה? קדוש, כל הקדוש מחברו קודם לחברו. כל הקדוש קודם, קודם יותר. זה הדין. מה עושים כשנתקלים תדיר וקדוש? מצד אחד תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מצד שני כל הקדוש, קדוש קודם. מי קודם?
קדוש.
שמעת קודם את הבעיה? תדיר וקדוש. מי קודם? התדיר או הקדוש? עכשיו, לענייננו, הכהן נקרא תדיר. שכתוב, ובכל זאת אני אומר, להלכה, האמת היא שחכם קדם. בגמרא חכם, אבל למה איתה אנחנו לא עושים ככה?
לא עושים,
נכון, נכון. אבל למעשה, זה לא וורט של קדושה כמה. תדיר וקדוש, זה הייתה השאלה. אבל מצד אחד הנזיר, הכהן נקרא תדיר, למה? כי סתם נזירות 30 יום, הרי הנזיר זה באמצע החיים, זה זמן. הכהן זה מלחם, כהן זה תדיר. מאידך, אם מדברים על קדושה, הנזיר קדוש יותר מהכהן. הנה הנזיר נאמר קדוש יהיה, הנזיר מביא קורבנות, מה שאין כן וכהן. מה עושים? מחלוקת רב לזר חכמים, תדיר קודם או קדוש קודם? אומרת הגמרא, בשלמה כהן גדול ונזיר, היי סבר כהן גדול עדיף, והי סבר נזיר עדיף. כשאתה בא לדבר איתי על כהן גדול שמטייל ביחד בדרך עם נזיר ורואים את מצווה, היי, חכמים אומרים, כהן גדול עדיף. ולכן שהנזיר איתם, לא כהן גדול. והי, רבי אליעזר סבר, נזיר עדיף, אז שהכהן גדול איתם, ולא הנזיר. שאלתנו, משוח בשמן המשחה, מזין עמוד ב', הוא מרובה בגדים. זה לא שאלה, זה עובדה. משוח בשמן המשחה הוא מרובה בגדים, משוח בשמן המשחה עדיף, למה? דין הוא משוח בשמן המשחה מביא פער הבא על כל המצוות, ואילו מרובה בגדים אין מביא. ברשותכם, עוד משפט, לפני שאנחנו מסבירים, משוח שעבר הוא מרובה בגדים, מרובה בגדים עדיף. דה מרובה בגדים עביד עבודה, ואילו משוח שעבר לאו בר עבודה הוא. אנחנו עכשיו באים להסביר. אחרי זה נסביר למה קראנו קצת יותר. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור? מטיילים ברחוב משוח ומרובה בגדים. אנחנו מיד מסבירים. ספר לך מה הפה שהיה. ספר לך מה... לא, אני באמת, האמת היא, לא יודע להסביר. אני רק אומר מה כתוב. הנידון שהגמרה מציגה בפנינו, משוח בשמן המשחה, מרובה בגדים, הולכים ביחד ברחוב, רואים את מצווה, פשוט לנו שהמרובה בגדים יטפל במת, ולא המשוח. למה? כי המשוח צריך להביא פער הבא על כל המצוות, מה שאין כן במרובה בגדים. עכשיו אנחנו באים להסביר מה הסיפור בכלל. יש מה שנקרא משוח בשמן המשחה, ויש מה שנקרא מרובה בגדים. כל כהן גדול, כדי להיות כהן גדול, איך הוא נהיה כהן גדול? התשובה היא מושכים אותו בשמן המשחה, זה האמת. כדי להיות כהן גדול, מה צריך לעשות? להימשך בשמן המשחה. שמן המשחה זה ייצור פרטי שעשה משה רבינו, צנצנת, בתוך היה 12 לוג בסך הכל, כמניין זה, 12 לוג, שעם ה-12 לוג הזה, היו מושכים כהנים גדולים. למעשה, אומרת כבר הגמרא במסכת יומא, בדף נ"ב עמוד ב', ויש לנו גמרא בקריטות בדף ה' עמוד ב', הגמרא בקריטות במפורש אומרת, וכי נס אחד היה בו, והיו ניסים הרבה היו בו, שמן המשחה היה מלומד בניסים. אז צריך ללכת שלב אחר שלב. שלב אחר שלב. שמן המשחה יוצר על ידי משה רבינו במדבר. עם השמן המשחה הזה קיצו, משכו את כל המשכן ואת כל הכלים, ללא יוצא מן הכלל. בזה משכו את אהרון ובניו. בזה משכו מלכים, יש לידון מלך בן מלך, מלך לבד. בזה משכו כל כהנים גדולים בפרק זמן של קרוב ל-900 שנה. מאיפה אני יודע? כי כתוב שיושיהו גנה וצנצנת של אותו שמן המשחה. יושיהו ראה קרוב מאוד, יושיהו היה בערך קרוב ל-30 שנה לפני החורבן, 20 ו... יושיהו ראה שהולך להגיע חורבן, ולא רצה שיפול ביד נוכרים, לקח את הכלים המרכזיים, כמו האורים וטומים, כמו צנצנת המן, כמו מקל של משה רבנו, מקלו של אהרון, ואת כל הדברים האלה הוא גנב, אין לנו מושג איפה זה, מה זה, בבית שני זה כבר לא היה. אוקיי, עד שהיה לנו שמן המשחה, אז אנחנו מדברים על 40 שנה במדבר, 480 שנה מאז שנכנסו לארץ עד שהיה בית עולמים, עוד 410 שנה עמד בית ראשון, תוריד לערך 30 שנה, אתה מדבר על 380 שנה, תעשה חשבון, 40, 380, 490, עוד 40, קרוב לך, 900 שנה. זה הסיפור. באותו רגע שהיה לנו שמן המשחה, וצריך להבין ששמן המשחה יכול לייצר רק משה רבינו. הפסוק אומר, שמן משחת קודש יהיה לי זה לדורותיכם. דהיינו, זה לדורותיכם. אין משהו אחר. זה כמניין 12, וזה באמת מה שאומרת הגמרא בכריתות של העתיד לבוא, זה יעמוד על 12 לוג, לא יהיה חסר טיפה אחת. אחרי כל מה שהיה, טיפה אחת לא חסר. נו, אז איך ממנים כהן גדול? אז הדין שכדי למנות כהן גדול, צריך לעשות אותו מרובה בגדים. עד היום הוא כהן אדיוט, הוא לבוש בארבעה בגדים, עכשיו הוא כהן גדול, הוא לבוש שמונה בגדים. איך עושים את זה? מחלוקת ראשונים מאוד מפורסמת, זה לא נוגע עכשיו אלינו, רמב״ם ורייבד, הרמב״ם סובר שלוקחים ומלבישים אותו במשך שבעה ימים את הבגדים, ובזה הוא נעשה כהן גדול. הרייבד חולק, הרייבד אומר, מלבישים אותו שמונה בגדים, נותנים לו עכשיו לעבוד עבודה, ובזה הוא נהיה כהן גדול, וזה מאוד עוזר לנו עם הסגן, תראה לנו בעיה ביום הכיפורים איך תהפוך אותו לכהן גדול.
יש שאלה למשיחה, הם חולקים בהלכה מה שיהיה? שאלה גם שמן המשחה.
דברים מפורסמים, כן, הכל, הכל, הכל בבורר, אבל זה הדין. שמה הסיפור שלנו? אם אנחנו בתוכן צודקים, אז זה היה הסיפור. היה לנו כהן אחד משוח בשמן המשחה. לידו היה כהן כזה שכבר כשמינו אותו לא היה שמן המשחה. אז ממילא איך מינו אותו? על ידי ריבוי בגדים. עכשיו יש מולה מת מצווה, מה הדין? ועל זה התשובה של הגמרא, פשוט, שזה שמשוח בשמן המשחה עדיף על המרובה בגדים. ולמה? כי התורה אומרת, מה הדין עם ציבור, ציבור, רוב ציבור, חטאו על ידי הוראת הסנהדרין בדבר שזדונו קראת ושגיגתו חטאת. אדם פרטי שחוטא בשוגג בדבר שזדונו קראת, מביא כסבה או פעירה, דהיינו מי נקבה. מה קורה עם הציבור חוטא? מביא פר העלם דבר של ציבור. אשר נשיא יחטא זה מין ומלך, ויש דין בכהן משוח. מה קורה עם כהן משוח בשמן המשחה? הורה לעצמו הוראה בדבר שזדונו קראת ושגיגתו חטא, ומתברר שהוא טעה, הוא מביא פר הבא על כל המצוות, כמו ציבור. מה קורה עם מרובה בגדים, הורה לעצמו בדבר שזדונו קראת ושגיגתו חטא? הוא מביא רק כסבה או צעירה, קורבן יחיד.
בגלל שהוא עדיין לא משוח?
לא, בגלל שהוא לעולם לא יהיה משוח, כי הוא מרובה בגדים. והתורה את הדין הזה של פר אמרה על כהן משוח. אז כיוון שהתורה ציפתה את זה על כהן משוח, אז כהן גדול שנעפה על ידי בגדים הוא לא משוח בשמן המשחה, ומי שלא משוח בשמן המשחה לא מביא פר. זה הדין. ממילא מי יותר קדוש, מי יותר חשוב? הכהן המשוח. לכן המרובה בגדים הוא יתעסק עם המת מצווה. השאלה שצריכה לעמוד בפנינו, מה שקודם נשאל פה, ואני לא יודע למה, אמרת זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? יש לי כהן גדול, צריך להבין דבר אחד, זה לא נושא לעכשיו, זה נושא שצריך לדון בו, אבל ברמה העקרונית, כהן גדול, שהוא כהן גדול חשוב, אני מניח שברוב השנה, אולי בכל השנה, הוא לא בא לעבוד עבודה במקדש. אין לו מה לחפש שם. יש מנחת חביתים, זה שולחים, זה לא באים לעשות. זה הוא מממן, הוא ספנסר, הוא לא צריך לעשות את זה. הוא לא צריך להגיד. למה אני אומר משפט כזה על כהן גדול? כי צריך להבין, אם הוא כהן גדול, מדובר על יהודי ירא שמיים, המובחר שבמובחר שבין העם ישראל. עכשיו, כל כהן סטנדרטי, כמה פעמים בשנה מגיע לעבוד עבודה?
פעמיים.
פעמיים. יכול לבוא בחגים, בלגן, אבל בעיקרון, יוצא לו, יש 24 משמרות, יש לך 48 שבועות, על פי רוב יוצא שכהן יכול להופיע פעמיים בשנה. כל משמרת מורכבת משבע או שש משפחות, לפי שמדובר, נשאלה מה קורה בשבת. זאת אומרת שנאמר לצורך העניין שמגיעה פה משפחה, המשפחה בלי הנהרה פעם היו קבוצה, היום זה יכול להיות 1,000-2,000 איש מגיעים לעבוד עבודה במקדש. אבל בוא נדבר רק על 500. ה-500 האלה מגיעים באמצע השבוע רגיל, יש להם קורבן התמיד של שחר, קורבן התמיד של בן הארבעים, יש מזל, מגיע קצת קורבנות באמצע היום. ואם לא, אז יש להם קיץ המזבח. עושים גורל, סוף סוף יצא לו לעשות את אחד מהקורבנות, ויש גורל על התורף כידוע. מופיע פה כהן גדול, כהן גדול יכול לעשות כל עבודה. כהן גדול בא ומחליט שרוצה להקטיר תורת, מקטיר תורת, רוצה להציב את השמן, עושה את השמן, רוצה להציב את הנרות, מה שהוא רוצה הוא עושה. תאר לעצמך, חייבים. קידשת. תאר לעצמך שהכהן גדול הזה, אני יהודי מחכה שנה, חצי שנה להגיע לעבוד עבודה. בתוך המשפחה יש 500, הוא כבר 30 שנה בא למקדש, מעולם לא יצא לו קורבן תמיד. לא במזל שלו, תמיד, וזה, כמה זוכים בזה? קבוצה קטנה, לא זוכה. יופיע פה כהן גדול, ייקח לו את העבודה, איזה תחושה זאת. אז באופן אומר, כהן גדול לא צריך להופיע במקדש. יכול להופיע, אבל לא לקחת עבודה. מתי כהן גדול חייב להיות במקדש? ביום הכיפורים. יום כיפורים זה עבודה שמסורה רק מכהן גדול. מה יכול לקרות? שערה לו קרי ביום הכיפורים, כי לפני יום כיפור אז הוא עושה תבילה, הערב שמש עובד עבודה. נכון שגמרא ביומא אומרת, עשרה ניסים נעשו במקדש, אחד מהם שלא ראה כהן גדול קרי מימיו. אבל למה יעשה? זה יכול להיות הסיפור. אז ביום הכיפורים הוא בא לעבוד עבודה, וראה קרי. מה עושים? לוקחים את הסגן וממינים אותו תחתיו. אבל כשאותו מינו לכהן גדול היה לפני 30 שנה היה שמן המשחה. אין היום שמן המשחה. איך ממנים את הסגן? על ידי ריבוי בגדים. יוצאים מהמקדש, כהן משוח בשמן ישחה ומרובה בגדים, ורואים את מצווה.
יכול להיות משוח מלחמה, משוח מלחמה הוא כן משפור אותו.
נדבר עליו בהמשך. מה הסיפור? מה לא האמת פה? בשביל זה קראנו את הגמרא עוד קצת יותר. מה אומרת הגמרא במשפט אחרי זה? אומרת הגמרא, מה יקרה באופן שהיה לנו כהן שעבר וכהן שעובד? אז אמרנו, זה עובד עבודה וזה לא עובד עבודה, אז ודאי שזה עובד עבודה עדיף. אותו בעל קרי, מתי הוא מוקבל? ליום אחד. למחרת בבוקר מה קורה? המרובה בגדים הולך הביתה, והכהן המשוח עובד עבודה. אז למה צריך לספר לי פר ולא פר? אומרים הראשונים, הראש והתוסות, בהכרח שזה לא הסיפור, כי אם זה היה הסיפור, אז מילתא דפשיטא לא בגלל פר, בגלל שזה עובד עבודה וזה אינו עובד עבודה, אז תן לי מקרה. ולכן באים הראשונים, הראש בלשון התוספות, אבל מה ששניהם אומרים על דבר אחד, היה פה כהן גדול שהיה כמשוח בשמן המשחה. עובד 20 שנה, יום אחד החליפו שלטון, והשלטון הגלה אותו, והשלטון נתן בשלמונים, כמו בבית שני, שיחדו את המלכות, והמלכות נתן למישהו אחר להיות כהן. איך הוא נהיה כהן? מרובה בגדים. הוא לא עבד יום אחד, הוא עבד שנה, שנתיים, שלוש, ואחרי זה החזירו את הכהן הגולה. תמיד אני אומר שזה שנכנס לעבודה שני, משלחים אותו. אבל אחד שעבד כמה שנים כבר לא משלחים אותו. אז יש פה שני כהנים גדולים, כהן גדול משהו שמן ישחה, כהן גדול שעובד עבודה מרובה בגדים, עכשיו אני רוצה לדעת מי צריך להתאמה. ולכן אני אומר, כיוון שזה יש לו פר, וזה אין לו פר, זה שמביא את הפר, לא צריך. וזה שלא מביא, דיינו מרובה בגדים, ברור שהוא התאמה, והמשך הגמרא תדון הלאה בגדים.